הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי יוטט באייר תשע"א, מסכת כתובות, דפים צדי ה' וצדי ו'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו מביאה עליכם מדי בוקר בשיעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום למדלת לעומר, ובשנת ה' אלפים, נון ג', המערה מרוטנבורג, רבי מאיר ברבי ברוך מרוטנבורג, השם יקום דמו, נפטר בכלא כשבע שנים אחר שנאסר בדלת בתמוז, ונמסר לקבורה כיודלת שנים אחרי כן, בדלת בהדר. היום הזה הוא גם יום השנה לפטירתו לפני 100 שנים בדיוק של רבי מנחם מנדל ברבי יוסף מרימינוב. והוא אמר שהוא יחזיק טובה למי שמדליק נר לעילוי נשמתו. בשבת הבאה עלינו לטובה פרשת באר, בשנת בית אלפים, תפנון לבריאת העולם, בשנה השנייה ליציאת מצרים, היום הזה נעלה הענן והיה המסע הראשון של המשכן. המסע הראשון אחרי כמעט שנה ממתן תורה, ונסו מחורב ועד קדש ברנע דרך 11 יום. את הדרך הזו הם עשו בשלושה ימים. כך רשי בספר דברים פרק א' פסוק ב'. בשמחה ובטוב לבב אנחנו נכנסים בערב שבת קודש פרשת באר אל בית המדרש כדי ללמוד שני דפים, דפים צדי א' וצדי ו' ממסכת כתובות. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דברת הקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמוה ולא המותר אסור ולא לסור מותר לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. נשיף כעת על 4 השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. ביום ל"ג בעומר סיימנו ללמוד דף צדי ד' ממסכת כתובות. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מה דינו של רבונה בשני שותפים שבא אחד מהם לדין? התשובה היא, בא אחד השותפים והפסיד בדין, אין שותפו יכול לומר, תבוא מעכשיו בעל דיני ודון איתי מחדש בבית הדין, משום ששותפו שהופיע בדיון היה שלוחו וייצג אותו. שאלה שנייה, מה דין שני שטרות היוצאים ביום אחד? התשובה, לשיטת רב חולקים מחזיקי השטרות זה עם זה, באותה קרקע שהם קנו שניהם, ולשיטת שמואל שודה דדיין הדיינו, הדיינים פוסקים כפי ראות עיניהם. שאלה שלישית, לדעת רבי אלעזר שדי מסירה קרתי, מדוע חותמים עדים על השטר? התשובה, מפני תיקון העולם שמה ילכו עדי מסירה למדינת הים או ימותו, ולא יהיה לנו עדים להסתמך עליהם. והשאלה האחרונה, במה הוא רק כוחו של שטר הכתוב בניסן סתם, מהשטר השני שכתוב בו היי בניסן? התשובה, היי בניסן קודם לו, שם השטרו שכתוב ניסן סתם ללא תאריך של יום, הוא בעצם בכפתת בניסן. אבל אין טורף אפילו מאייר שם א' ניסן, הוא וצריך לטרוף את הלוקח ששטרו כתוב היי ניסן. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה על דף צדי ד', הדף היומי של אתמול. וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום יוטט באייר תשע"ה, ערב שבת קודש פרשת בהר תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד שני דפינו היומיים, דפים צדי ה' וצדי ו', ליום שישי ולשבת קודש שלפנינו. אנחנו מתחילים את לימוד הדפים בדף צדי ה' עמוד א', מן השורה השלישית בדף, מן המשנה שפותחת במילים, מי שהיה נשוי בית נשים ומחר את שדהו. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. משנתנו עוסקת באדם שהיה נשוי לשתי נשים, ואחת מהן התחייבה ללוקח שקנה מבעלה קרקע שבבוא היום לא תקבה ממנו את כתובתה. והיא גורמת על ידי כך שגם היא וגם אשתו השנייה של בעלה לא תוכלנה לגבות את כתובתן. וכך אומרת המשנה, מי שהיה נשוי שתי נשים זו אחר זו, הנשואה הראשונה כתובתה מוקדמת, והנשואה השנייה כתובתה מאוחרת, והייתה לו רק שדה אחת שמשועבדת לשתי הכתובות, ולא היה בשדה אלא כדי גביית כתובה אחת, ומחר את שדהו, וכתבה הנשואה הראשונה ללוקח, לקונה, דין ודברים אין לי אימך, אני מסתלקת מזכותי לטרוף ממך את השדה לצורך כתובתי, הדין הוא שהאישה השנייה מוציאה את השדה מהלוקח עבור כתובתה, וראשונה חוזרת וגובה את הכתובה על ידי שהיא גובה את השדה מן השנייה, שהרי כתובתה קדמה לכתובת השנייה. והלוקח חוזר וטורף את השדה מן הראשונה, שהרי היא התחייבה לו לא לטרוף את השדה עבור כתובתה. וחוזרות חלילה, השנייה גובה מהלוקח והראשונה מהשנייה, עד שיעשו פשרה ביניהם. כלומר, שניים מתוך השלושה יתפשרו ביניהם, כגון הלוקח והאישה השנייה יסכימו ביניהם, שהשנייה לא תטרוף את הכתובה מהלוקח והראשונה תפסיד לגמרי. ומסביר הריטב"א שאין הכוונה שאומנם השנייה מוציאה מהראשונה והראשונה מוציאה מהשנייה והלוקח מהראשונה, כיוון שלא מטריחים את בית דין שלו לצורך, שהרי זה חוזר חלילה, אלא הכוונה שכך אפשר לעשות לכל אחד עד שיעשו פשרה ביניהם. וכן יכולים הלוקח והראשונה להתפשר שהלוקח לא יטרוף את השדה מהראשונה אחרי שתגבה מהשנייה והשנייה תפסיד, וכן יכולות שתי אנשים להתפשר שהראשונה לא תטרוף את השדה מהשנייה והלוקח יפסיד. שואל לכם דעת שלמה, מדוע יכול הלוקח לחזור ולטרוף מהראשונה? הלא, ההתחייבות הייתה רק שהראשונה לא תגבה מהלוקח, והיא באמת לא גבתה ממנו רק מהשנייה, וכבר פקע כוח הלוקח מהשדה. ולמה שלא תישאר השדה אצל הראשונה? והריטב"א מבאר שכאשר השנייה הולכת לגבות את השדה מהלוקח, מדוע מניחה לה הראשונה לעשות זאת ולא היא קודמת לה בגבייה, על כוחה שכוונתה בזה להוציא מידו של הלוקח את השדה באופן שהשנייה תגבה מהלוקח והיא תגבה ממנה. נמצא שהשנייה נעשית ידה של הראשונה לגבות באופן כזה את הכתובה, וזה סותר את ההתחייבות של הראשונה. מסיימת המשנה ואומרת, וכן בעל חוב וכן אישה בעלת חוב. דבר דומה קיים גם במלווה שהלווה מכר את קרקעותיו לשני בני אדם, וכן אישה שתובעת כתובתה ובעלה מכר את קרקעותיו לשני בני אדם, שצריך במקרים אלו להגיע לפשרה. פרטי הדברים יבוארו לכמן בגמרא. זוהי המשנה שלנו בתחילת דף צדי ה', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, וכי כתבה לי, אם האישה כותבת לקונה דין ודברים אין לי אימך, מה היה ואיזה תוקף יש למילים הללו? הרי אין במשמעותם ויתור על זכותה לגבות מהלוקח את כתובתה, שהרי ועתניה, הרי שנינו לאל בדף פי ג' עמוד א', וכן במסכת גיטין דף עין זין עמוד א', נאמר בברייתא, השותף האומר או הכותב לחברו השותף. זאת אומרת שהברייתא מדברת בשני שותפים בשדה, ושותף אחד רוצה לתת את חלקו בשדה במתנה לחברו. הוא אומר לו את אחד מהלשונות הללו שמשמעותן הפסקת כל קשר לשדה, דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה, וידי מסולקת אימנה, לא אמר כלום, מפני שאין במילים הללו משמעות שהוא מתכוון לתת את השדה במתנה, כי כיוון שיש לו כבר חלק בשדה, אין זה לשון מתנה אלא לשון תפילה, לוואי שלא יהיה לי חלק בשדה הזו, וכל זמן שלא אמר יהיה נתון לך השדה הזו, לא יצא עדיין השדה מרשותו. אם כך, מדוע האישה לא יכולה לגבות מהלוקח למרות שכתבה דין ודברים אין לי אימך? שואל התוספות בדיבור המתחיל, וכי כתבה? הרי אינו דומה המקרה של שותפים למקרה של משנתנו, כי במקרה של שותפים, השותף שרוצה לתת מתנה לחברו צריך להסתלק מבעלותו על השדה, ואת זה לא ניתן לעשות על ידי אמירת דין ודברים אין לי אימך. אבל כאן, הלו השדה עדיין לא הגיע לידי האישה, למה שלא תוכל להסתלק מזכויותיה על ידי אמירת דין ודברים אין לי אימך? ומצאנו דבר דומה בגמרא לאל בדף פי ג' עמוד א', באישה ארוסה, שהבעל יכול לכתוב לה, כשאשא אותך לאישה, דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותן. כלומר, לא יהיה לי כל זכות בנכסי מלוק שלך. ומבואר שם ברש"י, דיבור המתחיל בכותב, שניתן להסתלק מנכסים שעדיין לא הגיעו אליו על ידי אמירת דין ודברים אין לי בנכסייך. ולא צריך לשון מתנה. אז למה כאן צריך לשון מתנה? מתרצים התוספות שאומנם הנכסים לא הגיעו לידה, אבל היא אינה דומה לארוסה, מפני שבארוסה אין לבעל קודם הנישואין כל קשר לנכסי המלוק שלה, ואם היא תמכור עכשיו את הנכסים, המחיר יהיה קיים. והבעל שכתב לדין ודברים אלה בנכסייך, התכוון שכאשר יישא אותה, לא יבואו אלו לרשותו. וזה אפשרי בלשון של דין ודברים אין לי אימך. אבל כאן שהאישה נשואה ויש לבעלה קרקעות שמשועבדות לכתובתה, הוא לא יכול למכור קרקע שמשועבדת לכתובה מחירה מוחלטת, מפני שהאישה תטרוף את הקרקע מהלוקח. נמצא אם כן שיש לאישה קניין מסוים בקרקע. ומזה אי אפשר להסתלק באמירת דין ודברים אין לי אימך. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא, כאשר אישה כותבת לקונה השדה מבעלה דין ודברים אין לי אימך, הווה אומר שבבוא היום היא לא תגבה ממנה לכתובתה? איך תופסים הדברים? הרי שנינו בברייתא לאיל, שותף האומר לחברו, דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקות הימנה, לא אמר כלום. משיבה הגמרא אחת במאי עסקינן, כאן מדובר בשקנו מידה, שהאישה לא רק כתבה זאת ללוקח, אלא הלוקח גם קנה ממנה בקניין סודר את הוויתור על זכותה לגבות את השדה ממנו. כמו שלמדנו לעיל בדף פי ג' עמוד ב', שהקניין חל על גוף הקרקע, ולכן במקרה כזה מילותיה והתחייבותה של האישה תופסים. שואלת הגמרא, וכי קנו מידה גם אם הלוקח קנה ממנה את זכויותיה, מה היה ואיזה תוקף יש לזה? תימה, הרי יכולה האישה לומר, נחת רוח עשיתי לבעלי, כלומר, לא הייתה לי כל כוונה להקלות את זכויותיי ללוקח, אלא רציתי לעשות לבעלי נחת רוח, כדי שיחשוב שגם אני מסכימה למכירה הזו. ורשי במסכת גיטין דף נוני עמוד ב' מבאר, שהאישה טוענת שאם היא לא הייתה מראה שהיא מסכימה למכירה, היה בעלה אומר לה, עינייך נתת בגירושין ובמיתה, כלומר את רוצה שהגרשך או שעמות ותגבי את השדה בכתובתך. ולכן היא גם לא מסרה על כך מודעה בפני עדים שהתחייבה בניגוד לרצונה. למרות שבכל התחייבות שאדם מתחייב בניגוד לרצונו, הוא צריך למסור על כך מודעה בפני עדים. והיא לא עשתה זאת כדי שלא יוודא לבעלה, והיא אומר עינייך נתת בגירושין ובמיתה. לכן טוענת האישה שוויתורה כלפי הקונה לא היה אמיתי, אלא היא רק רצתה לעשות נחת רוח לבעלה. מי לא תנן, האם לא שנינו במסכת גיטין, בדף נוני עמוד ב' וכן במסכת בבא בתרא דף ממתת עמוד ב', לקח מן האיש שדה המיוחדת לכתובת אשתו, והיינו שמחר אחת משלוש קרקעות אילו ששיאבד לקרקע לכתובתה וכתב לה בכתובה שקרקע זו משועבדת לכתובה, או שלאחר ניסוי ניחד לקרקע אחת בפני עדים לגבות ממנה כתובתה, או שדה שהכניסה לו בתורת נדוניה ומקבל עליו אחריות בשטר הכתובה, וגם שדה זו משעבד לה עם שער נכסיו לצורך הכתובה, ועל הקרקעות הללו סומכת האישה יותר מעל אחרים, ולכך יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי. אם כן, כתוב שם במשנה במסכת גיטין, לקח מן האיש שדה המיוחדת לכתובת אשתו וחזר הלוקח, ולקח את אותה השדה גם מן האישה וקיבל גם מהאישה את הסכמתה למכירת השדה, והוא נתן לדבר מועט כדי שלא תטרוף ממנו את הקרקע עבור כתובתה, ועשתה קניין על כך שלא תחזור ותגבה ממנו מילה לוקח, מקחו בתה לגמרי, גם המקח שעשה עם הבעל, ואפילו אם הבעל עדיין חי, ואפילו הוא עוד לא גירשה. על מה? מכאן מוכרח, יכולה היא שתאמר, האישה אמנם הסכמתי למכירת השדה ללוקח, אבל עשיתי זאת כיוון שנחת רוח עשיתי לבעלי. אם משנתנו סוברת שאישה לא יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, אם כן סותרות המשניות, זו את זו. משיבה הגמרא, אמר רבי זיירא, אמר רב חיסדא, אומר רבי זיירא בשמו של רב חיסדא, לא קשיא. אין סתירה בין המשניות. המשנתנו היא בשיטת רבי מאירי, הסובר שאין לאישה אפשרות ליטון נחת רוח עשיתי לבעלי. המשנה במסכת גיטין היא בשיטת רבי יהודה, הסובר שאישה רשאית לטעון נחת רוח עשיתי לבעלי. ועכשיו תביא הגמרא את הברייתא בה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, אם יש לאישה אפשרות לטעון נחת רוח עשיתי לבעלי. ברייתא שמופיעה במסכת בבא קמא דף נ"ט עמוד ב'. ונקדים לברייתא שבה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה את הדברים הבאים. הגמרא להלן מביאה משנה, אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין ואפילו אין זיבורית, כלומר לווה שהיו קרקעותיו משועבדות למלווה, והלווה מחרם, יכול המלווה לגבות מהלוקח את הקרקעות לצורך גביית החוב, אבל זאת בתנאי שבשעה שהמלווה גובה את השדה מהקונה, אין ללווה קרקע אחרת לגבות ממנה. אבל אם יש ללווה קרקע אחרת לגבות ממנה, אין המלווה רשאי לגשת אל הקונה ולגבות ממנו את הקרקע. וזאת משום תקנת הלוקח, כדי שלא יפסיד את הקרקע שהוא קנה. וכך מתפרשת המשנה, אין המלווה נפרע מנכסים משועבדים הנמצאים אצל הלוקח במקום שיש נכסים בני חורין לגבייה אצל הלווה. הוסיפה המשנה, ואפילו אין זיבורית, כלומר, דינו של המלווה שהוא צריך ללכת לגבות את חובו מקרקע בינונית. אבל אם אצל הלוקח יש אומנם קרקע בינונית ואצל הלווה נשארה רק קרקע זיבורית הגרועה יותר, לא יגבה המלווה את הבינונית מהקונה, אלא את הזיבורית מהלווה. מתוך זה למדנו שאם הלווה מכר את קרקעותיו לכמה בני אדם, יכול המלווה לגבות רק מהלוקח האחרון. כיוון שכל הלוקחים הקודמים יכולים לומר למלווה שכשקנינו את הקרקעות, הנחנו לך קרקע אצל הלווה לגבות ממנה. והרי אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, והשיעבוד שלך עובר לקרקע ההיא שכנאה הלוקח האחרון. אם כן, עכשיו מביאה הגמרא את הברייתא בה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, דתניא. נאמר בברייתא, האדם שהיו לו שתי שדות ומכר את שתיהן לשני בני אדם, וכתב הבעל שטר לקונה הראשון על מכירת השדה ולא חתמה לו, ואשתו לא הסכימה למכירה, לא ויתרה על זכותה לגבות מהלוקח את הקרקע לצורך כתובתה. אחר כך כתב שטר לקונה השני על מכירת השדה השנייה וחתמה לו האישה, האישה הסכימה למכירה וויתרה על זכותה לגבות מהלוקח, אז הדין הוא שהאישה איבדה כתובתה ואינה יכולה לגבות את כתובתה לא מהראשון ולא מהשני. אלו הם דברי רבי מאיר. מה ההסבר? מהלוקח הראשון היא לא יכולה לגבות, כיוון שהלוקח קנה את השדה כשעדיין הייתה לבעל השדה קרקע שנייה, ויכול הלוקח לומר, הנחתי לך מקום לגבות ממנו, ולא גובים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. השיעבוד של הכתובה עובר לשדה השנייה. מהלוקח השני גם כן לא יכולה לגבות את כתובתה, שהרי הסכים על המחירה, והיא לא יכולה לטעון נחת רוח, עשיתי לבעלי. אילו רבי יהודה אומר, היא כן יכולה לגבות מהלוקח השני, כיוון שיכולה היא שתאמר לו, כשחתמתי על השטר מחירה, לא התכוונתי להסכים למחירה, אלא נחת רוח עשיתי לבעלי, ולכן אתם הלקוחות, מה הטענה שיש לכם עליי? ובעצם הכוונה כאן ללוקח השני. נמצא שנחלקו התנאים, אם יכולה אישה לטעון נחת רוח עשיתי לבעלי, ובכך מתרץ רב זירא את הסתירה בין שתי המשניות. שואלת הגמרא, הרי יש כלל הלכה כסתם משנה. כשמופיעה משנה ללא שם של תנא, הלכה כמותה. ואיך רבי שסידר את המשניות סתם לאחה כרבי מאיר וסתם לאטם כרבי יהודה? איך רבי כתב משנה שההלכה כמותה אצלנו כשיטת רבי מאיר, ובמשנה במסכת גיטין הוא כתב משנה שההלכה כרבי יהודה? לכן מביאה הגמרא תירוץ אחר לתרץ את הסתירה בין המשניות. אמר רב פאפה, משנתנו מדברת בגרושה, ורק אחרי שהתגרשה כתבה לה לוקח דין ודברים אין לאימך. ואז אלה דברי הכל. כלומר, בגרושה גם רבי יהודה מודה שלא שייך שהיא תיתה נחת רוח עשיתי לבעלי. רב אשי מתרץ תירוץ אחר על הסתירה בין המשניות. רב אשי אמר, מאחר וקיימלן שסתם משנה רבי מאיר, כל מקום שמופיעה משנה ללא שם של תנא, אמר את זה רבי מאיר. כולה רבי מאירי, שתי המשניות גם אצלנו וגם במסכת מגיטין, שרבי סתמן ללא שם של תנא הם בשיטת רבי מאיר. ועד כאן לא קאמר רבי מאיר מה שאמר רבי מאיר, אתם בברייתא. שם בברייתא שאישה לא יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, זה אינו אלא במקרה של הברייתא שם שעוסקת בשני לקוחות. שהבעל כתב לראשון והאישה לא חתמה לו, ואחר כך כתב לשני וכן חתמה לו. דאמרי לה, אומר לה לקוח השני, הקונה השני, איך את טוענת שנחת רוח עשית לבעלך? היא איתה דנחת רוח עבדת, אם באמת זו הייתה כוונתך לעשות לו נחת רוח, לכמה היא באה לך למעבד? כשמחר בעלך לראשון, היית צריכה לעשות לו נחת רוח, ולחתום לו כבר אז. ואם לא חתמת על שטר המחירה לראשון, זו ראיה שלא הייתה לך כוונה לעשות לבעלך נחת רוח. אבל המשנה במסכת גיטין, שסתמה המשנה שאישה יכולה לטעון נחת רוח עשיתי לבעלי, עוסקת בלוקח אחד, בקונה אחד, ובזה אפילו רבי מאיר מודה שאישה יכולה לומר, נחת רוח עשיתי לבעלי ולא באמת התכוונתי להסכים למחירה. ומתניתין, אבל משנתנו שמבואר בה שאין האישה יכולה לטעון נחת רוח עשיתי לבעלי, צריך להעמיד בשני לקוחות כמו בברייתא. והיינו דכתב לי לאחר, שמקודם אחר הבעל ללוקח אחד, והאישה לא חתמה לו, ואחר כך מחר ללוקח השני, והאישה כן חתמה לו. ולכן היא לא יכולה לטעון נחת רוח, עשיתי לבעלי. דנה עכשיו הגמרא במקרים בהם לא יוכל הלוקח לטעון, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. אומרת הגמרא תנא תם, שנינו במשנה במסכת גיטין דף ממ"ח עמוד ב', אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין, ואפילו אין זיבורית. זאת אומרת שאפילו אם נשאר הקרקע זיבורית בידיו של הלווה, המלווה חייב לגבות את זה מהלווה, והוא לא יכול לומר, היות ודיני לגבות מקרקע בינונית, אלך אל הלקוחות. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. השתדו בני חרי, מה הדין במקרה שכאשר המלווה בא לגבות את חובו, יש לו לווה קרקעות, אבל הם התקלקלו ואין בהם כדי לגבות את חובו. מהו דליטרוף ממשבדה? האם יכול המלווה לטרוף את חובו מהלוקח, כיוון שאין אפשרות לגבות מבני חורין? והפני יהושע מסביר את צדדי הספק כך. כאשר חכמים תקנו שאין גובים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, האם עיקר התקנה הייתה משום הפסד הלקוחות, שכיוון שהלקוחות עשו כדין, אין להם להפסיד, או שעיקר תקנת חכמים הייתה משום שאין לבעל חוב הפסד בכך, כי המלווה יכול לגבות גם מהלווה, שכיוון שעיקר שיעבודו על הלווה עצמו, לא מפסידים את הלקוחות בידיים, והלקוחות נחשבים כמו ערבים שלא באים לערבים תחילה. והנפקמינה תהיה כשהשדות של הבני חורין התקלקלו. אם נאמר שעיקר התקנה היא ללקוחות שנהגו כדין, במקרה זה שהלקוחות קנו קרקע מהלווה עשו כדין, כי הרי ידעו שיש לו עוד קרקעות, ואם המלווה יבוא לגבות, הוא יגבה ממנו מהלווה ולא מהם. ולא היה להם לעלות על הדעת שהתקלקלו השדות, לכן צריך המלווה להפסיד ולא לגבות מן הלקוחות. אבל אם התקנה הייתה משום של המלווה אין הפסד לגבות מבני חורין, כאן כאשר הקרקעות התקלקלו ויש הפסד למלווה, לא חוששים להפסד הלקוחות, כיוון ששיעבוד הבעל חוב חזק יותר מקניינם. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מהברייתא ששנינו לאי לעניין שני לקוחות. תשמע בו ושמע ראיה אדם שהיו לו שתי שדות, ומחר את שתיהן לשני בני אדם, וכתב הבעל שטר ללוקח הראשון על מכירת השדה, ולא חתמה לו אשתו, אשתו לא הסכימה למכירה, ואחר כך הוא כתב שטר להלוקח השני על מכירת השדה השנייה וחתמה לו, האישה חתמה על שטר המכירה, כלומר, הסכימה למכירה ולא מחתה בבעלה על כך. הדין הוא שהאישה איבדה כתובתה ואינה יכולה לקבות את כתובתה לא מהראשון ולא מהשני, אלו הם דברי רבי מאיר, כי מהלוקח הראשון היא לא יכולה לקבות, כיוון שהלוקח יכול לומר, הנחתי לך מקום לקבות ממנו מהלוקח השני. ומהלקוח השני גם לא יכולה לקבות את כתובתה שרי חתמה לו על שטר המכירה, והיא הסכימה למכירה. ואיסל כדאי תך אם תעלה בדעתך אשתד ובני חרי תריף ממשאבדי, אם הקרקעות המצויות ביד הבעל חוב התקלקלו, אז יש אפשרות לבוא ולקבות מהלקוח. נעיד איבדה כתובתה משני, למרות שהאישה הזו איבדה את זכותה לקבות את כתובתה מהלוקח השני שרי חתמה לו, אבל מראשון מי עתיק בי? למה לא תחזור לקבות מהלוקח הראשון? ואין לומר שהלוקח הראשון יכול לטעון, כשקניתי את הקרקע הזו היו לבעלך קרקעות נוספים, והנחתי לך קרקע לקבות ממנה ושיעבוד דבר לקרקע שאצל הלוקח השני, שהרי מהלוקח השני לא יכולה לקבות לפי שחתמה לו. וכמו שאם התקלקלה הקרקע אצל הלווה חוזר המלווה ללוקח, כך אם אי אפשר לקבות מהלוקח האחרון, חוזרים ללקוח שקדם לו. נוכה הגמרא את הראיה ואומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, מהי איבדה? מה שהמשנה אמרה, איבדה כתובתה, כוונה שאיבדה כתובתה משני, מהלוקח השני שחתמה לו, אבל לכן יכולה לקבות מהלוקח הראשון. אומרת הגמרא, אמר רבה, אי אפשר לדחות כך את הראיה, מפני שישנן שתי תשובות בדבר. שתי קושיות להקשות על הסברו של רב נחמן בר יצחק. הדה, דאיבדה לגמרי משמע. תשובה אחת, הביטוי איבדה משמעותו איבוד גמור, ולא מסתבר שהכוונה כפי שהסביר רב נחמן בר יצחק, שאיבדה מהלוקח השני, אבל יש לה זכות לקבות מהראשון. ועוד תשובה, שנינו בברייתא שאומרת בפירוש, שלא כרב נחמן בר יצחק. תניא, שנינו בברייתא, אדם לבא מן האחד ומחר נכסיו לשניים, וכתב בעל חוב ללוקח שני דין ודברים אין לי עמך, אין לו על הלוקח ראשון כלום, כלומר לא יכול המלווה לגבות אפילו מלוקח ראשון, מפני שיכול הלוקח לומר למלווה, הנחתי לך מקום לגבות ממנו, וגם הלוקח השני אין אפשרות לגבות, כיוון שאמר לו דין ודברים אין לי עמך. ואם כן, נדחה תירוצו של רב נחמן בר יצחק, ואם כן, שוב חוזרת ההוכחה מהברייתא, שאם המלווה לא יכול לקבות מהלוקח המאוחר, הוא לא חוזר לקבות מהלוקח הראשון. אבל מסיים רבה ואומר, אין להוכיח מכאן לעניין שדה שנתקלקלה, שאינו חוזר וגובה ממשועבדים. למה? כי אתם, בשתי הברייתות, איהו דאף סיד נפשי בידיים. המלווה קלקל לעצמו בידיים את האפשרות לקבות מהשני, והוא עשה זאת על ידי שכתב לו דין ודברים אין לי עמך. וכן האישה כשחתמה לשני קלקלה לעצמה, ולכן אינם חוזרים ללוקח הראשון. אבל במקרה שהקרקע התקלקלה, עדיין הספק נשאר בעינו ואינו מוכרע, אם יכולים לחזור ולקבות ממשועבדים. אומרת הגמרא, אמר לי רב יימר לרבשי, מה הספק בשדה שהתקלקלה אם הלוקח הראשון יכול לטעון, הנחתי לך מקום לקבות ממנו, והמעשים בכל יום. והרי מעשים שבכל יום הם שהדיינים בבתי דין פוסקים שאם הקרקעות בני חורין התקלקלו, המלווה גובה משועבדים. דאו גברה, היה אדם במשכן לפרדסה לחברי, הלווה כסף לחברו והלווה משכן את כרמו למלווה באחריות, לעשר שנים, כלומר שהמלווה יאכל מפירות הכרם עשר שנים, ובזה תשולם ההלוואה. ולאחר מכן יחזור הכרם ללווה ללא מעות. הלווה קיבל על כך אחריות, שאם הכרם תזקין ולא תיתן פירות, יהיו נכסי הלווה משועבדים למלווה, ויוכל המלווה להשלים את חובו מקרקעות אחרות. וקש לחמש שנים, ואחרי חמש שנים הקרן אכן הסגין, ולא נתן יותר הקרן פירות, ועתו לכמה יהודי רבנן, בא מלווה לפני הדיינים, וכתבו לה תירפה, כתבו לו אישור לטרוף מקרקעות משועבדים, כלומר מהלקוחות שקנו אותם מהלווה. הרי שבמקרה שבעל חוב אינו יכול לגבות את חובו מהקרקע המשועבדת, לא הוא גובה ממשועבדים. דוחה הגמרא ואומרת, אין ראיה מן המקרה הזה, למקרה ששדות הלווה התקלקלו. אתם נמי גם במקרה הזה שהכרם הזקין ואינו נותן פירות קיימת הסברה כמו במקרה לאיל בגמרא כשהמלווה אמר ללוקח השני דין ודברים אין לי עמך שאינו ודאפסידו הנפשיו הלוקח עשה שלא כהוגן והפסיד לעצמו כשקנה קרקע מאדם שלווה כסף ומשכן כרם באחריות לעשר שנים כדי לשלם את ההלוואה מפירותיה כיוון דאבו ידו דפרדסה אבי דקיש כיוון שאנשים יודעים שכרם עלול להזקין והמלווה עתיד לטרוף את הקרקע מהלקוחות לא היבא אלו למזבן, היה לה לוקח להיזהר ולא לקנות את הקרקע. אבל במקרה שהשדה התקלקלה, עדיין יש לומר שהמלווה אינו גובה ממשועבדים. אומרת הגמרא ואילכתה, להלכה אנחנו פוסקים משתדוף בני חרי, תרפה ממשאבדי. אם התקלקלו נכסי הלווה, רשאי המלווה לגבות מהלקוחות. אומרת הגמרא, אמר אביי, אמר לאישה פנויה, נכסי ליך ואחרייך לפלוני, אני נותן לך את נכסי במתנה, ולאחר מותך יקבל אותם פלוני, ועמדה וניסית ומתה, הדין הוא שהבעל יורש אותה, ואין הנכסים עוברים לפלוני, וטעם הדבר? לפי שחכמים תקנו שבעל בנכסי אשתו לוקח אבי, בשעת הניסוי נחשב הבעל כקונה את נכסי אשתו. וכמו שאם האישה מכרה את הנכסים שקיבלה ממתנה, אין פלוני מקבלם, כי התנאי היה שרק אם הנכסים יהיו בידה בשעה שתמות, פלוני יקבלם. כך כשהאישה נישאה, נחשב שהאישה מכרה את הנכסים לבעל, ואין לאחרייך במקום בעל כלום. ופלוני שאמור היה לקבלם אחריה, אינו מקבל במקום בעל כלום. תוספות, במסכת בבא בתרא דף קלט עמוד ב', דיבור המתחיל עד המקשים, שהרי כל הטעם שהנכסים נשארים ביד הבעל, כיוון שחכמים עשו כלוקח. ולא מבואר בגמרא שם שבמקום הפסד לאחרים, נתנו לבעל דין של יורש ולא של לוקח ולא של קונה. תרצים התוספות שכיוון שפלוני הוא מקבל מתנה ולא שילם עבור הנכסים, אין זה כל כך פסידה אם לא יקבל מתנה, ולכן נשאר הבעל בדין של לוקח. שואלת הגמרא עכשיו כמן, כמו מי סובר אביי שאם אדם אמר נכסי לך ואחרייך לפלוני והמקבל מחר את הנכסים, פלוני לא מקבלם. עונה הגמרא כאי תנא. זה כשיטת התנא רבן שמעון בן גמליאל, דתניא, ששנינו בברייתא, מסכת בבא בתרא דף קלט עמוד א', האומר לחברו נכסי ליך ואחריך לפלוני, נכסי לך ואחריך לפלוני, אחרי שתמות נכסי יהיו שייכים לפלוני, וירד הראשון ומכר את הנכסים ללוקח, לקונה, השני, אותו פלוני, מוציא את הנכסים לאחר מות המקבל הראשון מיד הלקוחות, אלו הם דברי רבי. ואילו רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין לשני אלא מה שיהיה ראשון, אין לפלוני השני אלא מה שיהיה ראשון, וכיוון שהמקבל מכר את הנכסים, פלוני לא מקבל כלום, ואביי אמר את דבריו כרבן שמעון בן גמליאל. כי המילה אחריך משמע, אם הנכסים עדיין יהיו בידיך כשתמות, אז הם יהיו לפלוני. אבל אם הם לא יהיו בידיך, פלוני לא יקבל כלום. זוהי שיטת רבן שמעון בן גמליאל. ואילו רבי סובר, שבדווקא אמר אחריך כדי שלא ימכרנו הראשון, אלא שיהיו בידיו כדי שיהיו אחריו לפלוני. שואלת הגמרא, ומי אמר אביי, אחי? כיצד אומר אביי ממרה כזאת שניתן להבין ממנה שמותר לאישה לעשות זאת לכתחילה? דהיינו להינשא ולהעביר את הנכסים לבעלה, היה עליה להתנות בהודעה ארוסה שהבעל לא יזכה בנכסים הללו כשיינשאו. ואמר אביי, הרי אביי, במסכת סוטה דף כ"א עמוד ב' וכן במסכת בבא בתרא דף קלט עמוד א', מלמדנו, איזה הוא רשע ערום, מי הוא הנקרא רשע וגם ערום, זה המשיא עצה לאדם שחברו אמר לו, נכסי לך ואחריך לפלוני, והוא מפתה אותו למכור בנכסים. למכור את הנכסים לאדם אחר, ובכך למנוע את פלוני מלקבל את הנכסים אחרי מות המקבל. וכרבן שמעון בן גמליאל, שסובר שהמחירה מועילה. המשיא עצה כזאת נקרא רשע, כיוון שמה שעשה עשוי, והוא מבטל את מחשבת הנותן, שהנכסים יגיעו לפלוני, והוא נקרא ערום מפני שהוא חוטא ואין לו הנאה בכך. ומוסיף הרשב"ם במסכת בבא בתרא ואומר שהמוכר עצמו לא נקרא רשע, כיוון שהנותן שנתן לו את הקרקע במתנה, ישליטו בגוף ופירות לעשות בהן כרצונו, וזה כולל גם מחירה, אבל לכתחילה אסור לעשות כן. משיבה הגמרא, מי אמר תינשא, וכי אביי אמר שנכון שהאישה מקבלת את הנכסים תינשא, ותעביר את הנכסים לבעלה? אם ניסית כאמר, אביי דיבר במקרה של דיעבד שכבר ניסית, שאז אין פלוני מוציא מידי הבעל. ולכן העריך אביי לבאר את הדין גם באישה, כדי להורות שדין זה הוא דווקא בדיעבד, כמו שהוא נקט ניסית, אבל לכתחילה אין לעשות כך. אומרת הגמרא ואמר אביי, עוד אומר אביי דין נוסף, אמר אדם לאישה נשואה נכסי ליך ואחרייך לפלוני, אני נותן לך את נכסי במתנה, ואחרי מותך יקבלם פלוני, ומכרה את הנכסים לאדם אחר ומתה, הדין הוא שהבעל מוציא מיד הלקוחות, כיוון שהוא לוקח ראשון כפי שהתבהר לאל שבעל בנכסי אשתו, נחשב ללוקח. ואחרייך, כלומר, ופלוני מוציא את הנכסים מיד הבעל, מאחר וכוונת נותן המתנה, לאישה הנשואה שהבעל לא יזכה בהם, זה הייתה הכוונה של הנותן, וכפי שיבואר להלן בגמרא. ואחר כך בעל לוקח ומוציא מיד אחרייך, כלומר מפלוני, ומוקמינה לכולו ביד הדלוקח, ונשארים הנכסים ביד הלוקח, כשיטת רבן שמעון מגמליאל שאמר שאם המקבל הראשון מכר את הנכסים, מכירתו מכירה ואין השני מוציא מידו. והפעם השנייה אינה דומה לראשונה, כיוון שבפעם הראשונה הנכסים הגיעו לידי הלוקח מידי האישה שמכרתם לו, ולכן הבעל מוציא את הנכסים מיד הלוקח, כיוון שלגבי האישה הבעל הוא לוקח ראשון. אבל בפעם השנייה שהנכסים הגיעו ללוקח מפלוני, מאחר ומפלוני לא יכול היה הבעל להוציא, לכן גם הלוקח אינו יכול להוציא. כך מפרש רשי, יוצא לפי רשי, שצריך לעבור את כל השלבים שהגמרא אומרת, דהיינו שהבעל יוציא מהלוקח ופלוני מהבעל והלוקח מפלוני, ורק אז נשארים הנכסים אצל הלוקח. אבל תוספת בדיבור המתחיל ומוקמינן כותבים, שמתוך שהלוקח יכול להוציא את הנכסים מידי כולם, לכן מיד לכתחילה מעמידים את הנכסים ביד הלוקח. שואלת הגמרא, מה ישנה במה שונה הדין של הבאי מהד אתנן מהדין שלמדנו במשנה באדם שהיה נשוי שתי נשים? למחר את שדהו האחד ללוקח, והנשואה הראשונה ויתרה ללוקח את זכות הגבייה. נאמר במשנה שהשנייה גובה מהלוקח, והראשונה מהשנייה, והלוקח מהראשונה, וחוזרות חלילת שיעשו פשרה ביניהם. מדוע במקרה של הבאי נשארים הנכסים ביד הלוקח, ולא חוזר הבעל וטורף ממנו? ואם במשנה רואים שאין לחלק בין הפעם הראשונה לשנייה, גם בדין של הבאי אין לחלק. משיבה הגמרא, אתם במקרה של המשנה, כיוון דאית להופסדה לחולו, בכל אופן שתינג יהיה הפסד למישהו, דהיינו, אם נעמיד ביד הלוקח שתי אנשים תפסדנה, ואם נעמיד את הקרקע ביד אחת אנשים יפסידו הלוקח והאישה האחרת, לכך חייבים להגיע לפשרה כפי פסק המשנה. אבל אחר כאן במקרה של הבעיה, רק הלוקח הוא דעית לפסידה, שהרי הוא היחיד שהוציא כסף עבור הקרקע, לכן ראוי לחוס עליו ומעמידים את הקרקע בידו. מה שאין כן הבעל שבא מכוח האישה ופלוני לא הוציאו על כך מעות, אלא מתנה בא לידם, לכן אין להם הפסד. ספרת הגמרא, אז על רף רם אמר לשמע אתה כמי דה רבשי, הלך האמורה ששמו רף רם ומסר לרבשי את שמועתו האחרונה של הבאי, והקשה רף רם, מי אמר הבאי, אחי? האם הבאי אמר את הדין הזה שאם אמר אחרייך לפלוני ומחרה ומתה, הנכסים נשארים ביד הלוקח? והאמר הבאי, הרי הבאי אמר בממרה הקודמת, שאם אמר נכסי ליך ואחרייך לפלוני, אם אדם אמר לאישה נכסייך שייכים לך ואחרייך, אחרי שתמותי, הנכסים יהיו שייכים לפלוני, ואחר כך עמדה וניסית ומתה, הבעל לוקח הווי ונשארים הנכסים בידו, ואין לאחרייך במקום בעל כלום. כלומר, לאותו פלוני שציווה נותן המתנה לאישה לתת אחרי מותה, כאשר היא התחתנה, הוא לא יכול לקבל את זה. אם כן, למה במקרה הראשון של הבעל פלוני לא מוציא מהבעל, ובמקרה השני פלוני כן מוציא מהבעל? אמר לה, ישיב לו רבשי, אתם בממרה הראשונה של הבעל, מדובר דאמר לה כשהיא פנויה, שאותו אדם אמר לאישה אחרייך לפלוני כשהייתה עדיין פנויה, ולא עלה בדעתו להתנות שבעלה לא יקנה את נכסיה. אבל אחר כאן בממרה השנייה מדובר דאמר לה כשהיא נשואה, והוא יודע וידע שבעל נחשב ללוקח. מייקה אמר לה, מה כוונתו כשאמר לה אחרייך לפלוני? ודאי התכוון שאחרייך לקני, שדווקא פלוני יקנה והבעל לא יקני, והבעל לא יקנה ותנאו קיים, ולכן נשארים הנכסים ביד הלוקח. והריטב"א מוסיף ומסביר שדינו כנותן נכסים לאישה על מנת שאין לבעל הרשות בהם, שתנאו קיים. אבל הרמב"ם בהלכות שחייה פרק ג' הלכה י' ג' והשולחן ערוך באבן העזר סימן פ"ה פוסקים שנותן מתנה לאישה על מנת שאין לבעלה רשות, בת נאו בטל והבעל זוכה. אם כן, לדברם יהיה קשה איך יבארו את הגמרא כאן בסוף הסוגיה שכוונת פלוני שהבעל לא יזכה, איך תנאו קיים. מבאר המחנה אפרים שאומר לאישה נשואה נכסייך לך, הנכסים שלי שייכים לך ואחרייך אחרי מותך לפלוני. גם האישה וגם פלוני שניהם מקבלי מתניים. שהאישה מקבלת את המתנה למשך חייה, ובמותה נגמר זמן המתנה שלה ומתחיל זמן המתנה לפלוני, והפלוני הזה זוכה בהם מכוח נותן המתנה. אבל זה ברור שלמשך חייה הבעל זוכה בפירות הנכסים, אלא שאחרי מותה הבעל לא יורשה לפי שכבר החל זמן המתנה של פלוני. ומוסיף המחנה אפרים שדומה הדבר לאדם שאמר לחברו נכסי לך ואחריך לראובן, ואם תמכור את הנכסים לשמעון ראובן יוציא מידו, שפשוט הדין הוא שראובן מוציא מידו, ורק אם ימכור את הנכסים לאדם אחר, בזה אומר רבי שמעון בן גמליאל שאין לשני אלא מה שיהיה ראשון. וזו כוונת הגמרא באומרה שנותן המתנה אמר לאישה הנשואה נכסי לך ואחרייך לפלוני, ומאחר והוא יודע שהיא נשואה, כאילו הוא אמר שאם תמכרי את הנכסים לבעלך, אחרי מותך פלוני יוציא אותם ממנו מבעלך. אומרת הגמרא שנינו במשנה וכן בעל חוב. והברייתא שלפנינו תסביר מהו המקרה בבעל חוב שצריך גם שם להגיע לפשרה כמו במקרה של המשנה. אומרת הגמרא תנא, שנה התנא וכן בעל חוב ושני לקוחות. כלומר, אדם ילווה מנה לחברו, והיו ללווה שתי שדות ששוות כל אחת מהן חצי מנה, ומחר הלווה את השדות לשני לקוחות. והמלווה כתב ללוקח השני, דין ודברים אין לי עמך. הדין הוא שהמלווה גובה את השדה ששווה חצי מנה מהלוקח הראשון, והוא לא יכול לומר, הנחתי לך מקום לגבות ממנה, כיוון שהשדה שצל לוקח השני לא מספיקה לגביית החוב, וחוזר הלוקח הראשון וגובה את השדה מהלוקח השני, כיוון שיש לו אחריות על השדה שקנה, והלוקח השני קנה את השדה אחריו, ולכן השדה הזו משועבדת ללוקח הראשון. עכשיו חוזר המלווה וגובה את השדה השנייה מיד הלוקח הראשון, ונמצאים בידו של המלווה שתי שדות בשווי ההלוואה. אלא שאז בא הלוקח השני ומוציא מיד המלווה את השדה השנייה, שהרי כתב לו דין ודברים אין לי עמך. וכך חוזר הדבר חלילה עד שיגיעו לפשרה ביניהם. וכן מסיים את הגמרא את הפרק העשירי של מסכת כתובות, וכן אישה בעלת חוב ושני לקוחות. עוד מקרה שצריך להגיע לפשרה, אישה שבעלה חייב לכתובה 200 זוז, והיו לו שתי שדות ששוות כל אחת מהן מנה, ומחר הבעל את השדות לשני לקוחות בזה אחר זה. והאישה כתבה ללוקח השני, דין ודברים, אין לי אימך. כשהבעל מת, האישה גובה את השדה ששווה מנה מהלוקח הראשון, והוא לא יכול לומר, הנחתי לך מקום לגבות ממנו, כיוון שהשדה שאצל הלוקח השני לא מספיקה לגביית הכתובה. וחוזר הלוקח הראשון וגובה את השדה מהלוקח השני, כיוון שיש לו אחריות על השדה שקנה, והוא קודם ללוקח השני, ואומר שהשדה של הלוקח השני משועבדת אליו. ולאחר מכן חוזרת האישה וגובה את השדה השנייה מיד הלוקח הראשון. עכשיו, יש בידה שתי שדות בשווי הכתובה, אבל העניין לא נגמר, כי עכשיו בא הלוקח השני ומוציא מיד האישה את השדה השנייה שגבתה מהלוקח הראשון, כי הוא טוען כלפיה, כתבת לי, דין ודברים אין לי עמך. וכך חוזר הדבר חלילה עד שיגיעו לפשרה ביניהם. שואל התוספות בדיבור המתחיל וכן בעל חוב, למה צריכה המשנה להשמיע שלושה מקרים שבהם לא מוכרע הדבר ביד מי נשארים הנכסים, וצריך לעשות פשרה, מדוע לא מספיקה דוגמה אחת? תרצים התוספות שבמקרה הראשון היינו אומרים שהראשונה מוציאה מיד השנייה, למרות שמהלוקח היא לא יכולה להוציא, מפני שלשנייה אין כל הפסד בדבר, כי היא יכולה לחזור ולגבות מהבעל. אבל בבעל חוב ושני לקוחות, שיש ללוקח הראשון הפסד ברור, הייתה ואמינה שהמלווה לא יוכל לגבות ממנו את מה שגבה מהלוקח השני, מאחר שהמלווה כתב ללוקח השני דין ודברים אין לי עמך, והרי הוא גובה מהלוקח הראשון שדה שכתב עליו דין ודברים אין לי עמך. לכן צריך לחדש שכן מותר לו לגבות. ועדיין הייתי אומר שרק מלווה גובה מהראשון מה שגבה מהשני. וזאת כדי שלא תינול דלת בפני לובים, אחרת אנשים ימנעו מלהלוות. אבל באישה בעלת חוב ושני לקוחות שלא קיימת הסברה שנעילה דלת, הייתי סבור לומר שהיא לא תגבה מהלוקח הראשון מה שגבה מהשני, מאחר ומן השני לא הייתה האישה יכולה לגבות. כמה שמלן משמיע לנו המשנה שגם במקרה זה גובה וחוזר חלילה ועושים פשרה. אדרן הלך מי שהיה נשוי, אדרן הלך מי שהיה נשוי, אדרן הלך מי שהיה נשוי בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיה את הפרק העשירי ממסכת כתובות, פרק שמסתיים בסוף דף צדי ה' עמוד ב', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק ה-11 ממסכת כתובות, פרק ששמו אלמנה ניזונת, פרק שתחילתו בסוף דף צדי ה', 7 שורות לפני סוף הדף. הנה הקדמתנו לפרק הזה, שסיומו בדף ה-101 של מסכתנו. תקנו רבנן שאדם הנושא אישה מתחייב לה בכתובה שאם ימות בחייה, תהיה יושבת בביתו, דהיינו שתוכל לדור בו אף ש... את הבית הזה ירשו בניו, ויתנו לה יתומים מזונותיה. אמנם אם נפרעה אלמנה את כתובתה, שוב אין היתומים חייבים לזון אותה. והטעם בזה, שההתחייבות למזונות היא רק בזמן שהיא נשארת אלמנה מחמת כבודו של בעלה, אבל בזמן שהיא נפרעת כתובתה, מוכח מכך שבדעתה להינשא לאחר, ושוב, אין היא מעוקבת מחמת כבוד בעלה, ועל כן אין לה מזונות. וגם אם לא כתב לה בכתובה את הדברים הללו, מכל מקום חייבים היורשים לזון אותה, כיוון שחיוב זהו מתנאי בית דין. ונחלקו לאל בדף נ"ב עמוד ב' אנשי גליל ואנשי יהודה, כיצד הוא כותב לה בכתובתה. לפי אנשי גליל הוא כותב לה, את תהה יתווה בביתי, תהי יושבת בביתי ומתזנה מנכסי, ניזונת מנכסי כל ימי מיגר ארמלותך בביתי. ולפי זה, אין היתומים יכולים לקוף אותה לקבל את כתובתה, ולהיפטר על ידי כך מחיוב המזונות המוטל עליהם לזון אותה, אלא הכל תלוי בדעתה. אבל לפי אנשי יהודה, כותב לה הבעל בכתובתה, את יתוות בביתי, ומתזנה מנכסי עד שירצו היורשים ליתן לך כתובתך. ולכן כשרצו היתומים, יכולים הם לפרוע לה את כתובתה, ומאז הם לא חייבים לזון אותה. וכך אומרת המשנה הראשונה שפותחת את הפרק ה-11 של מסכת כתובות. אלמנה אישה שמת בעלה והיו לבעלה בנים מאישה אחרת, והשיטה מקובצת כותב שכן הוא הדין כשיש לבעלה בנים גם מאישה אחרת וגם ממנה, שאותם הבנים שנולדו ממנה שהם יורשי הנכסי מלוג שלה, הם חייבים בקבורתה ולא יורשי האישה הראשונה שמתה בחיי בעלה. אם כן, אישה שמת בעלה והיו לבעלה בנים מאישה אחרת, היא ניזונת מנכסי יתומים, דהיינו, אותם הבנים זנים את אלמנת אביהם, שכך התחייב לבעלה בתנאי הכתובה. וכיוון שהם זנים אותה, מעשה ידיה שלהן. שתקנו, שתיתן את מעשה ידיה, את מה שהיא מרוויחה ליתומים תחת המזונות שהיא מקבלת מהם. ואף שמעשה ידיה שלהם, מכל מקום אין היתומים חייבים בקבורתה. והטעם הוא, מפני שחיוב הבעל לקבור את אשתו הוא תחת מה שאינו צריך ליתן לכתובתה, ואם כן כשמתה האישה אחר הבעל, יורשיה של האישה, דהיינו קרוביה שאינם יורשי הבעל, שהם יורשי כתובתה, הם חייבים בקבורתה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ואין חייבים בקבורתה. מה מחדש את המשנה בדין הזה? הרי אף הבעל עצמו במקום שאינו מקבל כתובה, אינו חייב לקוברה. תרצים התוספות שמשמיעה המשנה, שאף במקום שלא קיבלה אישה כתובה, הוא כגון שהניח הבעל רק מטלטלין, שאין האישה גובה מהם כתובה, שנמצא שיורשי הבעל הם נחשבים כאילו זכו בכתובתה, מכל מקום אינם חייבים בקבורתה. זוהי המשנה שלנו שפותחת את הפרק ה-11 ממסכת כתובות, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה 4 שורות לפני סוף דף צדיק ה'. כפי שנתבאר, יש מחלוקת בין אנשי גליל ואנשי יהודה אם חייבים היתומים לזונה את האלמנה כל זמן שאינה תובעת כתובתה, ואין בידם להכריחה לקבל את חוף כתובתה, אבל לידי זה לסלקה ממזונות. לדעת אנשי גליל אין היתומים יכולים לסלקה ממזונות בעל כורחה, לדעת אנשי יהודה יכולים לסלקה. איבה אלו הסתפקו בני הישיבה. האם אלמנה ניזונת תנן או אלמנה הניזונת תנן? מבאר את הגמרא שהספק הוא, כמו מי פסקה המשנה. האם ניזונת תנן בלי ה' הידיעה, ולפי זה סוברת משנתנו כאנשי גליל, שהלשון ניזונת משמע שכך הוא הדין שהאלמנה ניזונת, ולא סגיד אלו יאהבי לה, שאין היתומים יכולים לומר שאינם חפיצים לזונה אלא לפרוע לכתובתה, ונמצא שסתמה המשנה כאנשי גליל ואם כן ההלכה כמותם, או דילמה או שנאמר, הניזונת תנן, עם ה' הידיעה, ולפי זה סוברת משנתנו כאנשי יהודה, שלשון הניזונת משמעותו, שאם היא ניזונת מהם, מעשה ידיה שלהם, אבל אין הם חייבים לזונה אלא יכולים הם לסלקה, והיא באו אם ירצו היתומים, לא יאהבי לה, לא ייתנו לה יתומים מזונותיה, וזאת יעשו על ידי שיפרעו לה את כתובתה, ואז נמצא שהמשנה סתמה, כדעת אנשי יהודה, פסקה כדעת אנשי יהודה. מביאה הגמרא בדף צדיבה ועמוד א', ראיה לפשוט את הספק מהי הגרסה במשנתנו. תשמע אומרת הגמרא, אמר רבי זעירא ויש גורסים דה אמר רבי זעירא אמר שמואל, אמר רבי זעירא בשמו של שמואל, מציאת האלמנה לעצמה, אין האלמנה צריכה לתת את המציאה ליתומים אלא היא לעצמה. ומוכיחה הגמרא אם כן, היא אמרת בשלמה, הניזונת נן שסתמה המשנה כדעת אנשי יהודה שאין היתומים חייבים לזונה. שפיר, מובן מדוע שייך לפרש את דינו של שמואל, שבשעה שאין היתומים זנים אותה, מציאתה לעצמה. ואף ששמואל עצמו פסק לאל בדף נ"ד עמוד א' כאנשי גליל, מכל מקום, שמואל בא לומר את הדין לפי דעת התנא שבמשנה. אלא היא אמרת אם תאמר שניזונת תנן, שהמשנה שלנו פוסקת כאנשי גליל ולעולם היא ניזונת מנכסי יתומים, ולא שייך אופן שהם יקבעו לה שהיא לא תהיה ניזונת מהם על ידי שהם יתנו לה את הכתובה, אם כן על כוחך דברי שמואל נאמרו בשעה שהיא ניזונת מהם. אם כן נשאלת השאלה, נהבו יהיו דין היורשים כדין הבעל, מה בעל תקנו רבנן שמציאת אישה לבעלה, כיוון שהוא חייב לזון אותה, החנמי, גם כאן ראוי שיהיה הדין שמציאת האישה ליורשים, כיוון שהם זנים אותה. מדוע אמר שמואל שמציאתה של האישה, של האלמנה לעצמה, אלא על כוחך יש להוכיח שהמשנה סתמה, כדעת אנשי יהודה. דוחה הגמרא ואומרת לעולם אי מלאך ניזונת נן. באמת אפשר לדרוש ולגרוס במשנה ניזונת כאנשי גליל, ואין היתומים יכולים להפקיע את חיוב המזונות מהאלמנה. ומכל מקום אמר שמואל שמציאתה תהיה שייכת לעצמה. למה? טעם, מה יאמור רבנן מציאת אישה לבעלה? מה הטעם שתקנו רבנן שהבעל יזכה במציאת האישה כדי דלא תאבי לה איבה, כדי שלא יהיה לאישה שנאה מבעלה, כי אם הוא ישנא אותה הוא לא יזון אותה. כפי שרשי בייר ליל בדף ממזיין עמוד א' דיבור המתחיל משום איבה, או כפי שמבארים תוספות שם, בדיבור המתחיל משום איבה, שחשש איבה הוא חשש של קטטה שיריב עם הבעלה. אבל אני, היורשים, תאבי לי הוא איבה, לא אכפת לנו שתי איבה ביניהם, כיוון שבעל כורחם הם זנים אותה. אבל מעשה ידיה כן תקנו לאלמנה שתיתן לה יתומים תחת מזונות, כיוון שסוף סוף הם זנים אותה. כעת מבארת הגמרא אילו דברים מתוך מה שהאישה מחויבת לעשות לבעלה, חייבת האלמנה לעשות ליתומים תמורת מזונותיה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה, כגון תוכנת, הופעה, מבשלת ושאר דברים השנויים במשנה ליל בדף נ"ט עמוד ב', אלמנה עושה ליורשים, שמפני שהם זנים אותה מחויבת היא לעשות להם מה שהיא חייבת לעשות לבעלה. חוץ ממזיגת הכוס, למזוג את היין במים, לערבב אותו במים כדי שיהיה ראוי לשתייה, והצעת המיטה לפרוס סדין ולבדים, ולהביא מים לצורך החצת פניו, ידיו ורגליו. והטעם, מפני שדברים אלו נתקנו בכדי שתתרבה החיבה בין הבעל האישה, וכיוון שאין חיוב עשייתם מדין חיוב מעשה ידיים, על כן אין יציחה אלמנה לעשותם ליתומים. אגב, מה שהביאה הגמרא חילוקי דינים במלאכות שאלמנה מחויבת לשמש את היתומים שיש מהם שיצאו מן הכלל, מוסיפה הגמרא לבאר דינים נוספים במלאכות שהם שימוש עבד לרבו, שיש בהם מלאכות שיצאו מן הכלל. אמר רבי יהושע בן לוי, כל מלאכות שהעבד עושה לרבו, לשמשו, תלמיד עושה לרבו, חוץ מאתרת מנעל, וכן שאר מלאכות המיוחדות לעבד לעשותם, שאין התלמיד עושה אותם לרבו, מפני שהרואה הוא עושה כן, יאמר שהוא עבד כנעני, כגון הולכת קהיליו לבית המרחץ. מבארת הגמרא שיש אופנים שלא שייך בהם את החשש, שמה יאמרו שהוא עבד כנעני. אמר רבה, לא אמרן שאין התלמיד עושה אותם לרבו, אלא במקום שאין מכירים אותו, ולכן ייתכן שיתאו ויבואו לומר שהוא עבד כנעני. אבל במקום שמכירים אותו ויודעים שהוא תלמידו, להתלן בה. ומותר לו גם להתיר לרבו את מנעלו. אמר רבה שהוא במקום שאין מכירים אותו נעמי, גם במקום שלא מכירים את התלמיד שהוא תלמיד של רבו, גם כן לא אמרן לא אמרנו שלא יעשה את המלאכות האלו לרבו, אותה מלאכות שמיוחדות לעבד, אלא דלא מנח תפילין. אבל מנח תפילין? אם התלמיד מניח תפילין כל הזמן, להתלן בה. אין חשש, כי ממילא ניכר שהוא אינו עבד כנעני, כיוון שאין דרך העבדים להניח תפילין כל הזמן. כעת מבארת הגמרא חשיבות שימושו של התלמיד לרבו. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המונע, כל רב המונע תלמידו מלשמשו, הרי הוא כאילו מונע ממנו מהתלמיד חסד, שנאמר בספר איוב פרק ו' פסוק י' ד', למס מרעהו חסד. וסיום הפסוק, ויראת שדי יעזוב. וכך פירושו של הפסוק, למס מרעהו משמסיר עצמו מחברו, כי אדם האומר לחברו, אסר מעלי, שאינו רוצה להיקרב אצלו לשמשו. חסד דומה כאילו הסיר ממנו חסד. רב נחמן בר יצחק אומר, המונע תלמידו מלשמשו, אף פורק ממנו מהתלמיד יראת שמיים, שנאמר, ויראת שדי יעזוב. סיום אותו פסוק שהבאנו מספר איוב. אומר העץ חיים שאף שרבי יוחנן הסמיך את המאמר הזה לדברי רבי יהושע בן לוי, כל מלאכות שהעבד עושה לרבו, שמשמע שמדובר כאן על תשמישים של חול, מכל מקום יש לפרש שמדובר על המונע מתלמידו לשמשו בהוראה, שמסתבר לומר שהמונע עצמו מלהשתמש בתלמידו אין עובר בזה שום עבירה, אלא על כוחך מדובר כאן שמונע ממנו לשמשו בהוראה. כמו שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין דף צדי א' עמוד ב', כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמאי אימן מקללין אותו. וזה הטעם למה חייב התלמיד לעשות לרבו את כל המלאכות, מפני שעל ידי זה יהיה רגיל אצלו ויוכל לשמש אצלו בהוראה. כעת עוברת הגמרא לבאר מה הדין אם האישה תפסה מטלטלין של הבעל כדי לגבות מהם דמי מזונותיה וכתובתה, האם מניחים אותם בידה או שמוציאים אותם מידה. כי הרי דמי מזונות וכתובה שיש לאישה לגבות מנכסי בעלה, עיקר דינה הוא לגבותה ממקרקעות, שעליהם על הקרקעות עיקר סמיכות דעתה של האישה. כמו שמבואר לאל בדף סמכתת עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אלמנה שתפסה מטלטלין מנכסי בעלה שירשו היתומים בשביל זכות שיש לה בהם לדמי מזונותיה, אף שחיוב היתומים לפרוע הוא רק מקרקעות שהשאיר האבא, מכל מקום מה שתפסה את המטלטלין, תפסה. הועיל לתפיסתה ויכולה היא לגבות מהם את מזונותיה. תניא נמי אחי, שנינו גם בברייתא כך כדברי רבי אלעזר, אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה, מה שתפסה תפסה. וכן קיית הרב דימי אמר, כשרב דימי הגיע מארץ ישראל, הוא אמר מעשה בחלתו של רבי שבתאי, שתפסה דיסקאיה, שק של אור מלאה מעות לצורך פיראון מזונותיה, ולא היה כוח ביד חכמים להוציא מידה, כיוון שתפיסתה הועילה. דנה הגמרא עכשיו לגבי איזה חיוב מועילה תפיסתה. אמר אבינה ולא אמרן שמועילה תפיסת המטלטלין, אלא למזוין לפרוע חיוב המזונות שחייבים היתומים לפרוע לה. אבל אם תתפוס האלמנה מטלטלין לצורך פיראון הכתובה שלה, מפקינן מינה, יוציאו את זה ממנה. מה תקיף לאמר ברבשי? מקשה על כך מר ברבשי, מה ישנה, מה החילוק בין כתובה למזונות? הרי כשם כשתפסה מטלטלין לצורך הכתובה, וכיוון דכל זכות גבייתה היא ממקרקעי ולא ממטלטלי, לכן מוציאים ממנה את המטלטלין. לגבי חיוב מזונות נמי צריך להיות הדין שמוציאים ממנה, שהרי גם בהם זכות גבייתה היא רק ממקרקעי ולא ממטלטלי. ומשום כן סובר מר ברבשי שאין חילוק דין בין אם תפסה לצורך מזונות לבין אם תפסה לצורך כתובתה. אלא אומר מר ברבשי, הדין הוא שכשם שלמזוי נימד את תפסה תפסה, כמו שלגבי מזונות אמרנו מה שתפסה תפסה, הכנה מלכתובה תועיל תפיסת המטלטלין. אמר לי רב יצחק בר נפתלי לרבינה, אחי אמרינן משמי דרבה כבתך. אמרו משמו של רבה כשיטתך שיש לחלק בין מזונות לכתובה, שרק כדי לגבות דמי מזונותיה מועילה תפיסת מטלטלין, אבל לכתובה לא. והרעבד מבאר שמחלוקת רבה ומר ברבשי, זה דווקא כשיש לה יתומים קרקע לפרוע לה. אלא שהיה עדיף לה לתפוס מטלטלין, אבל אם אין להם קרקעות כלל, רק מטלטלין בזה לכולי אלמה לא תועיל התפיסה. כעת מבארת הגמרא דין אלמנה שלא טבעה מזונותיה משעה שמת בעלה, ולאחר כמה שנים טובעת את היתומים שיפרעו לה דמי מזונותיה למפרע, וכן מכאן ולאבא. האמא שלא טבעה נחשב כמכילה. אמר רבי יוחנן משמי דרבי יוסי בן זמרה, אלמנה ששעתה אחר מות בעלה 2 ו-3 שנים, ולא טבעה מזונות מהיתומים, איבדה את המזונות שלה, שאנו אומרים שמה שהיא לא טבעה אותם, היינו מפני שהיא מחלה להם, ולכן אינה יכולה לחזור ולא טבעם. אומר הריטב"א שהוא הדין עניין רפואה, אם לא טבעה הוצאות רפואיות, 2 ו-3 שנים, אינה יכולה לתבוע אותם. שואלת הגמרא, מדוע נקט רבי יוסי בן זמרה ששעתה גם שנה שלישית? השתה 2 איבדה, 3 מבעיה? אם כששעתה ולא טבעה במשך שנתיים, אמרנו שאיבדה את זכויותיה, פשוט הדין שאיבדה את מזונותיה גם אחרי 3 שנים. ולא הוצרח רבי יוסי בן זמרה להזכיר ששעתה 3 שנים איבדה מזונותיה. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין קושיה. כאן בענייה, כאן בעשירה. ענייה שהיא צריכה את הכסף מהיתומים בשביל שיהיו לה מזונות, ולכן אם לא טבע מהם 2 שנים, כבר יש ראיה שהיא מחלה להם על מזונותיה. עשירה שיש לה הרבה כסף אינה צריכה את החוף כל כך, אין ראיה שבשנתיים שמחלה להם, ורק כאשר אומרים 3 שנים שהיא מחלה, זה מהווה ראיה. מוסיפה הגמרא אינמי, או יש לבאר באופן נוסף מדוע נקט גם ששעתה 3 שנים ולא טבעה. כאן בפרוצה שלא בושה לבוא ולטבוע אותם בבית דין, ולכן כשלא טבע אותם במשך 2 שנים, מוכח מכך שהיא מחלה להם. כאן בצנועה שמתביישת לבוא ולטבוע אותם בבית דין, אין ראיה מ2 שנים שמחלה להם, ורק אם לא טבע אותם במשך 3 שנים, יש להוכיח מכך שהיא מחלה להם. והנפקמינה בין שני תירוצי הגמרא, בעשירה פרוצה ובענייה צנועה. והראש פוסק שאינה מפסדת ב2 שנים, רק אם היא גם פרוצה וגם ענייה, שאז ודאי אומרים שאם לא באה ב2 שנים הללו, היא ודאי מחלה. מביאה הגמרא חילוק דין לאיזה עניין מודה רבי יוסי שלא איבדה מזונותיה, למרות ששעתה 3 שנים ולא טבעה את המזונות. אמר רבה לא אמרן שהועילה מחילה על דמי מזונותיה, אלא למפרע על אותם 2 ו-3 שלא טבעה את היתומים. אבל מכאן ולאבא יש לה מזונות, כיוון שלא מועילה מחילתה על העתיד, כי גם אם מחלה לעבר, יכולה היא לחזור בה. והטעם, כי רבנן עשו חיזוק לדבריהם שלא תועיל מחילתה לגמרי ותוכל לחזור בה. בררת עכשיו הגמרא מהו הדין כשיש ספק האם פרעו היתומים לאלמנה דמי מזונותיה או לא. באי רבי יוחנן, הסתפק רבי יוחנן. יתומים אומרים, נתננו לה את המזונות של השנה הבאה. היא אומרת, לא נטלתי דמי מזונות האלו, על מי מהם להביא ראיה לדבריו? האם נכסי הבעל שמת בחזקת יתמי שירשו אותו קיימי, ועל כן על האלמנה להביא ראיה, להביא עדים שהיתומים הודו בפניהם שלא פרעו לה מזונותיה, ואם יעידו כך העדים תוכל לגבות מהנכסים, אבל אם לא תביא ראיה לא תוכל לגבות מהם מפני שהנכסים בחזקתם. עוד אילמה או שמה נאמר, שנכסי הבעל שמת בחזקת אלמנה קיימי, שהרי הנכסים נשתעבדו לה בתנאי בית דין. והיא יכולה למכור את הנכסים אפילו שלא בפני בית דין לצורך גביית מזונותיה. ועל כן כשבאה אלמנה לגבות דמי מזונותיה לאבא מהנכסים, על היתומים להביא ראיה שפרעו לה כבר. ואם הם לא יביאו ראיה, אין כוח ביד היתומים להוציא את הנכסים מחזקתה. מביאה הגמרא ברייתא לפשוט את הספק. תשמע, בואו שמע ראיה דתני לוי. שנה לוי אלמנה שיש לה זכות ליזון מנכסי בעלה שירשו היתומים והיא תובעת מהיתומים דמי מזונות של השנים הקודמות, והיתומים טוענים שפרעו לה מזונותיה, הדין הוא שכל זמן שלא ניסית לאדם אחר, על היתומים להביא ראיה לדבריהם. ואם לא הביאו ראיה, כותב הרמב"ם הלכות אישות פרק חי הלכה כ"ז, שעליה להישבע שבועת אסת, והיא מקבלת את המזונות, כיוון שהאלמנה מוחזקת בנכסים, אבל אם ניסית, ואחר כך באה לתבוע מזונות על הזמן שקודם לנישואין, עליה להביא ראיה, כיוון שמי שניסית, אינה מוחזקת בנכסים, מפני שמעתה כבר אין לה יתומים חיוב לתת לה מזונות, וממילא בזמן התביעה אינה מוחזקת בנכסים, ועליה להביא את הראיה. מוכיחה הגמרא מהברייתא הזו, שעד שניסית הנכסים בחזקתה, ועל היתומים להביא ראיה, והם אינם נאמנים לטעון שפרעו לה. דנה הגמרא אם יש מחלוקת תנאים בשני צדדי ספיקו של רבי יוחנן. אמר רבי שימי ברשי, ספק זה האם הנכסים בחזקת האלמנה ועל היתומים להביא ראיה, או להפך כתנאי, תלוי במחלוקת תנאים. שנינו בברייתא שהאישה שמת בעלה והיא מוכרת קרקעות לצורך גביית מזונות וכתובה, הרי היא מוכרת וכותבת בשטר המכירה, קרקעות אילו למזונות מכרתי וקרקעות אילו לכתובה מכרתי. אילו הם דברי רב יהודה. רבי יוסי אומר, מוכרת האישה למזונות ולכתובתה, וכותבת בשטר המחירה שמכרה סתם לאחד מחיובי בעלה כלפיה. דהיינו שאינה מפרשת מה היא מכרה לכתובה ומה היא מכרה למזונות, וכשכותבת כן, כוחה יפה וטוב לה יותר, כפי שמבארת הגמרא בסמוך. אם כן מבארת הגמרא, מה אליו באקה מפליגי? כנראה בזו מחלוקתם. לרבי יהודה דאמר באי לפרושי, לשיטת רבי יהודה שאומר שעליה לכתוב כל קרקע עבור מה היא מוכרת אותה, זה משום זה סבר, כמו הצד הראשון בספיקו של רבי יוחנן, של נכסי בחזקת יתמי קיימי, שהנכסים בחזקת היתומים נמצאים, ולכן על האלמנה להביא ראיה. ואם כן טוב לה שתפרש לצורך מה היא מוכרת, בכדי שלא יוכלו היתומים לטעון שכל מה שמכרה היה לצורך גביית הכתובה. ולכן אינם חייבים עוד לפרוע לה כתובתה. ואם תטען להם שאם כדבריכם שמה שמחרתי היה לכתובה, תנו לי מזונות שלא פרעתם לי, יאמרו ליתומים שכן פרעו לה מזונות מנכסים אחרים, דיינו ממטלטלין, וכיוון שהנכסים בחזקתם הם נאמנים לטעון שפרעו לה. אבל כאשר היא מפרשת מה היא מכרה לצורך מזונות, אין היתומים יכולים לומר לה פרענו לך מזונות ממקום אחר. ובשקר אמרת ללקוחות שאת מוכרת לצורך מזונות. מפני שאם כדבריהם היה להם לבוא ולטעון כך מיד בשעת המחירה, וממה שלא אמרו כך, מוכח שאין טענתם אמת. ואילו רבי יוסי סבר, לא באי לפרושי, האלמנה אינה צריכה לפרש לצורך מה היא מכרה קרקעות, הוא סובר כמו הצד השני בספקו של רבי יוחנן, שנכסי הנכסים בחזקת האלמנה קיימה, נמצאים בחזקת האלמנה, ולכן על היתומים להביא ראיה שפרעוה, וממילא הם אינם יכולים לטעון לה שפרעו לה מזונות ממקום אחר, ולכן עדיף לה לסתום ולא לכתוב לצורך מה היא מוכרת, שעל ידי זה היא תרוויח שאם לא יישארו בידי היתומים נכסים, ולא תוכל לגבות מהם את חוף כתובתה, תוכל לומר שכל מה שמכרה מהקרקעות היה לצורך גביית המזונות. וכך תוכל לפרוע את חוב הכתובה מהלקוחות שקנו מבעלה קרקעות, כיוון ששיעבוד קרקעות לכתובה קודם ללקוחות, ויכולה היא לגבות ממשועבדים לצורך הכתובה. ואילו היא הייתה כותבת על חלק מהקרקעות שהיא מכרה אותם לצורך גביית הכתובה, שוב לא תוכל להוציא מהלקוחות קרקעות לצורך גביית המזונות, כיוון שאין מוציאים מנכסים משועבדים לגביית מזונות, כמו שאומרת הגמרא במסכת גיטין דף ממחה עמוד ב', מפני שהמזונות אין להם קצבה, וממילא אין הלקוחות יכולים לשער כמה קרקעות עליהם להניח אצל הבעל, כדי שקרקעותיהם שהם קנו לא יהיו בסיכון, והאישה תגבה מהבעל, היות ולקה מזונות אין קצבה, לכן תקנו שלא יגבו מהקרקעות לצורך מזונות מאותם קרקעות שקנו הלקוחות. כך מנסה הגמרא להעמיד את מחלוקת התנאים. דוחה הגמרא ואומרת ממאי, מאיכן ההכרח לומר שנחלקו רבי יוסי ורבי יהודה בשני צדדי ספיקו של רבי יוחנן? דילמה, אולי, דקו לאלמה סברי, שני התנאים סוברים נכסי בחזקת אלמנה קיימה. הנכסים בחזקת האלמנה נמצאים. ומשום כך על היתומים להעביר ראיה שהם פרעו לה. ואם כן ודאי עדיף לה לסתום ולא לכתוב במפורש לשם מה היא מוכרת את הקרקע. ורבי יהודה שסובר שאף על פי כן עליה לכתוב לשם מה היא מוכרת בפירוש, זה משום היצע טובה כמה שמלן דלא לקרוא לה רעבתנותה. שאם לא תכתוב לשם מה היא מוכרת, יאמרו הרואים שהיא מוכרת הכל לצורך מזונות, ויקראו לה רעבתנית שצריכה כל כך הרבה מעות למזונות. לכן עדיף לה שתכתוב על מה שמוכרת, שזה לצורך הכתובה שהיא מוכרת. ולא הכל לצורך מזונות, ולא יקראו לה רעבתנית. ורבי יוסי סבר שמכל מקום עדיף לה לסתום ולהרוויח, שתוכל לגבות מהלקוחות, למרות שיש לחשוש שיקראו לה רעבתנית. והגמרא מוכיחה שאכן משום היצעה טובה, אמר רבי יהודה את דבריו. דהי לא תאימה, אך אם לא תפרש שרבי יהודה נתכוון רק להשמיע היצעה טובה, אלא נאמר שטעמו של רבי יהודה הוא משום שהוא סובר שהנכסים בחזקת היתומים, יהיה קשה על הדבאי רבי יוחנן, מה שהסתפק רבי יוחנן ולא פשט את הספק שלו, משום משנה, תפשוט להם ממתניתין, יש לפשוט את הספק ממשנה מפורשת, שהרי המשנה נשנית תמיד בבית המדרש, ובוודאי שמע רבי יוחנן מן המשנה הזו, מה שאין כן ברייתא, שבה נאמרה מחלוקת רבי יוסף ורבי יהודה, אפשר לומר שרבי יוחנן לא שמע את הברייתא הזו. באיזה משנה ניתן לפשוט את ספיקו של רבי יוחנן? שנינו במשנה, לקמן בדף צד זין עמוד ב', מוכרת האלמנה את הקרקעות לצורך מזונותיה שלא בבית דין של מומחים, בכדי שלא תצטרך להמתין ולהתענות עד שיהיו לדיינים זמן ופנאי לדון במחירתה. ודי לה למכור בפני שלושה אדיוטות, וכותבת על הקרקעות שמוכרת למזונות, אילו למזונות מכרתי. אם כן יש להוכיח בפירוש מהמשנה שהנכסים בחזקת היתומים, מדוע לא פשט רבי יוחנן את ספיקו מדברי המשנה, אלא על כורחה ממתניתין מן המשנה שיצריכו לכתוב מה היא מוכרת למזונות, לקה למשמע מינה. אין להוכיח משם שהנכסים בחזקת היתומים הם, וזאת משום שאפשר לומר, דעיצה טובה כמה שמלן. השמיעה המשנה עיצה טובה שתכתוב מה מכרה למזונות כדי שלא יאמרו שהיא רעבתנית. אם כן, החנמי, כמו כן, אין להוכיח מדברי רבי יהודה שהנכסים בחזקת היתומים הם, מפני שאפשר לומר שרבי יהודה שאמר שתפרש לאיזה צורך מכרה, עיצה טובה כמה שמלן. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד שני הדפים שלנו, שני הדפים היומיים, דפים צדי ה' וצדי גבב, עם 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה תקנת שטר שכתוב בו ניסן סתם, ללא תאריך של היום? ואילו השני קנה את אותה קרקע בה' בניסן. שאלה שנייה, לוקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה. מה הדין? שאלה שלישית, התקלקלו השדות בני חורין, האם גובה ממשועבדים? את אדם אמר לחברו, נכסי לך ואחריך לפלוני, מה הדין כשמוכרם הראשון את הנכסים? מפני מה אין מציאת אלמנה ליתומים? מדוע אין לתלמיד להתיר מנעל לרבו? כמה תשעה בהגשת התביעה לכתובתה והיא תפסיד את כתובתה? והשאלה האחרונה, איזה עיצה טובה השיאו חכמים לאלמנה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים את לימוד הדפים היומיים שלנו להיום, יום שישי, י' באייר תשע"ה, סיימנו כאמור את דפים צדי ה' וצדי ו' ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו לטובה ביום ראשון, חף א' באייר תשע"ה, עם דף צדי ז' ממסכת כתובות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורי תאחי וראי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.